טוב, מעזרת השם, אנחנו בציור של המשך שיר השירים, מעזרת השם, הגענו לפסוק בפרק ב', פסוק ז', השבעתי אתכם בנות ירושלים, השבעות או בעילות השדה, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה כתחתת. אנחנו רוצים לדעת מי מדבר למי. למי מתייחס העניין הזה, מי משביע את מי, ויש כאן הפתעות קטנות. בנות ירושלים זה לא מה שאנחנו חושבים. כלומר, יש פירוש שבנות ירושלים זה באמת בנות ירושלים או הנשמות או כל מה שקשור לכנסת ישראל, אבל מה שאנחנו הולכים לראות כאן זה בעצם שבנות ירושלים, ירושלים זה המלכות, והבנות שלה זה גם כן כל אומות העולם. זאת אומרת שהבנות של ירושלים זה לא רק עם ישראל, אלא בעצם זה הפתיחה מאותה בת הנקראת ירושלים, שהיא נקראת בת שבע, עיר של המלוכה. אז ירושלים זה מושג עליון של קודש, שהבנות שלה, של ירושלים, של המושג הזה, זה בעצם האור שצריך להגיע בסופו של דבר לאן? לשאר האומות, לכל אומות העולם. כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים, ולא רק לעם ישראל ספציפי. כלומר, לא להתבלבל ולחשוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם רק בשביל עם ישראל, במובן של בשביל שהם יקבלו את הדברים וזה ייגמר שם. אלא בשביל מנשון שביל. זאת אומרת, דרך. כלומר, אני מסביר את זה במילים פשוטות שכבר הסברנו, אבל חשוב לחזור על המושג הזה, שהשביל כדי להגיע לאומות העולם בסופו של דבר הוא ישראל. השביל הזה נקרא ישראל. בשביל ישראל נברא העולם. כלומר, כל העולם נברא בשביל הזה שנקרא ישראל. הקב"ה הוא מסתמש באותו שביל, באותו צינור, באותו מוליך, כדי להביא את האור מן המדרגות העליונות בעצם אל המציאות הגשמית של העולם הזה. עד שידעו מצרים כי אני השם, עד שידע כל בשר, עד שהמדרגות הקטנות הנמוכות של המציאות, גם אותן מדרגות, כן, יקבלו את האור האלוהי. כמובן שזה מחבר את המדרגה העליונה עם המדרגה התחתונה, והדבר הזה הוא חשוב ביותר להבין אותו, כדי שלא נלך לאיבוד ולחשוב שבעצם כל הבריאה מתקמצמת רק לעם ישראל בלבד. לא ככה הדבר. אם לא, אז הקב"ה הוא לא היה בורא עולם, ולא היה צריך לברוא את אומות העולם. אומות העולם יש להם תפקיד לגלות את השם דרך עם ישראל. עם ישראל הוא הממונה על התפקיד הזה של גילוי המלכות דרכו, בשבילו, בשביל שלו, כי הוא צינור מיוחד לדבר הזה, הוא נברא עם סגולה מיוחדת שמאפשרת לו לעשות את העבודה הזאת ולחבר שמיים וארץ. בלי עם ישראל החיבור הזה לא יכול להיעשות, אבל החיבור הזה הוא לא נגמר ולא מסתיים בישראל. זה כמו צינור, צינור לא רוצה מים בשביל עצמו, הוא רוצה מים בשביל להשקות את הגן. והגן הזה הוא בעצם כל אומות העולם. עד שכולם ידעו ויכירו כל יושבי תבל, כן, כי המלכות של חי. זאת אומרת שאנחנו צריכים להגיע למדרגה עליונה מאוד של גילוי מלכותו יתברך, וזה עובר כאמור דרך עם ישראל. לכן כאן, אנחנו נראה שבפסוק הזה, בנות ירושלים זה הבנות שכולן מקבלות מירושלים. והבנות האלה הן אומות העולם. וזה, תסתכלו מה שאומר כאן רש"י, פירוש רש"י, השבעתי אתכם, אתם האומות. מי משביע? כנסת ישראל אומרת לאומות, אני משביעה אתכם. מה? בצבאות או בעילות. אומר רש"י שתהיו הפקר ומאכל כצבאים ואיילים, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה שביני לדודי, לשנותה ולהחליפה ולבקש ממני להתפתות אחריכם. עד שתכפת בכל עוד שהיא תקועה בליבי והוא חפץ בי. כלומר, רש"י פה מדויק, מלא מאוד, גדוש מאוד, ואנחנו צריכים להבין את מה אומר לנו כאן רש"י. אז בפשט, קודם כל, רש"י מסביר לנו שכנסת ישראל מזהירה את אומות העולם. אני כאן כדי להצפיע לכולכם, אבל זהירות. אני נותנת לכם, אני מסוגלת לתת לכם, אני בנויה כדי לתת לכם, אבל בתנאי אחד, אתם צריכים עכשיו להישבע, אני משביע אתכם. שמה? אם תאירו ואם תעוררו את האהבה, אם תנסו לעשות משהו באהבה הזאת שאני עכשיו מעבירה לכם, להיכנס ביני לבין דודי, אוי ואבוי, לשנות אותה, את האהבה הזאת, אולי לקחת את המקום שלנו, ולהחליפה, ולבקש ממני להתפתות אחריכם, אולי אני הולכת לעזוב אותו כדי לבוא יותר למטה, כלפי אומות העולם, כי יש סכנה. כשאני מתעסק במישהו, אני יכול לשכוח את השורש שלי, כי אני כל כך שם. בהתעסקות הזאת, החדשה, שאני שוכח את המקור. אז כל הדברים האלה, יש בהם כאן זהירות מוחלטת, שכנסת ישראל משביעה את אומות העולם. עד שתכפת, בכל עוד שהיא תקועה בליבי, זאת אומרת, תמיד, האהבה הזאת בין קודש הבריך לכנסת ישראל תקועה בליבי, היא לא משתנה, היא לא זזה, היא לא מתחלפת, ואוי ואבוי למי שינסה להיכנס ביני, כנסת ישראל, לבין דודי קודש הבריך. כלומר, כנסת ישראל שומרת על המקום שלה, והיא צודקת, כי יש סכנה שחז ושלום השפחה תתפוס את המקום של הגברת. תמיד יש חשש כזה. ולאישה יש חושים מיוחדים לעניינים האלה. היא תמיד מסתכלת מסביב, אם יש, כן? מישהי באזור. וזה מה שכנסת ישראל, אנחנו רואים שהמקור הזה הוא גדול, הוא לא מתחיל כאן, הוא מתחיל שם. כל מה שיש לנו כאן בקטן, מתחיל שם בגדול. כנסת ישראל יש לה אהבה, עם קודש הבריך הוא. והיא יודעת שהאהבה הזאת לא צריכה להסתיים ביניהם, כי היא צריכה להצפיע את זה לאומות העולם, אבל בתנאי אחד. אוי ואבוי, אם מי שהיא מאומות העולם תנסה לתפוס את המקום של כנסת ישראל, להחליף אותה, או להיכנס בין האוהבים. כל זה, עם ישראל, כנסת ישראל, הנשמה האלוהית הזאת, מצביעה את אומות העולם לא לנסות להיכנס, כי אז היא תהפוך למה? למאכל של אילות השדה או צבאות. זאת אומרת, כמו איילים וצבאים, שזה בעצם חיות שחיות בשדה, שזה הפקר. אף אחד כבר לא ישים לב אליהם, ויהיה להם סכנה בדבר הזה. כלומר, יש כאן איום של כנסת ישראל על אומות העולם. איום גנוז, אבל יש איום. הסבעתי אתכם, זה דבר תקיף. והנה, נחלקו בעניין הזה של השבוע, רש"י ובעל המצודות. כן, מצודת דוד, נקרא בעל המצודות, שהיה חי לפני 300 שנה, משהו כזה. שניהם נחלקים, אבל נראה במחלוקת הזאת, שהמחלוקת היא לא כל כך פשוטה, וגם כן בעצם בסופו של דבר אין מחלוקת. רש"י סובר, שבזמן התגברות האהבה בין ישראל לאביהם שבשמיים, מתגברים גם כוחות הרע מנגד. זה דבר טבעי, כל פעם שיש אור גדול, מנסים לשבור, לחבל, לקלקל את האור הגדול הזה. כי אור גדול מופיע לידו עם צל גדול. ככה זה, נכון? ככל שיש שמש גדולה, גם הצל הוא חזק. כשהשמש כבר שקעה, אין צל. אז האור בא עם הצל. תמיד זה בא ביחד. ויהי ערב ויהי בוקר, והכל זה יום אחד. בחיים שלנו, כשאנחנו עושים דברים גדולים, אז יכול להיות שתמיד יש צל גדול ליד. לא צריך לפחד מזה, אבל צריך לזהר. אדם גדול יש לו גם יצר גדול. יצירתיות גדולה. אז הוא יכול ליפול גם כן, אבל יש לו גם עוצמות, כן, גדולות ששומרות עליו. אז כאן אומר רש"י, כלל אחד גדול, תדעו לכם, שיש אהבה גדולה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, והאהבה הזאת מתעוררת, מתחדשת, תמיד יש סכנה שמתלווה לדבר הזה, לתהליך הזה. ובאמת ראינו את זה בהיסטוריה, כשאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מתאהב יותר, מחדש את האהבה בינו לבין כנסת ישראל, מחזיר אותה לבית, אז מתעוררות כל מיני מדרגות שליליות שמנסות לחבל בתהליך. כשעם ישראל חוזר לארצו למשל, שזה רמז, ברור שהקדוש ברוך הוא מגלה יותר אהבה לעמו, אז יש גם שואה ליד. כן? צל גדול, חושך גדול. וצריך להיזהר, כשהתהליך הזה מתעורר, באופן פרדוקסלי, יש גם כן את העניין הזה שליד. ככה זה עובד. ככה הבניין שלנו, ככה העולם הזה עובד, שאור וחושך מתקדמים ביחד, ואי אפשר לגלות את האור, אלא מתוך החושך. ככה סובר רש"י, באופן שמנסים הם להכניס בלב ישראל. עכשיו תשימו לב מה אומר רש"י. אומר, מה זה הסכנה בעניין הזה? כשיש אהבה גדולה שמתחדשת בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, אומר רש"י, יש סכנה שיכנס בתוך הלב של ישראל אהבות זרות. ורעות שאינן מצד הקדושה. דבר שעלול להערער את קשר האהבה ביניהן חג ושלום. הבנתם מה הוא אומר כאן? למה זה צריך להתעורר דווקא בזמן כזה? פשוט מאוד, ברגע שאתה בתהליך של אהבה, של התגברות של אהבה, אז מה עכשיו מציף אותך? רגע אחד, נכון? נקרא אהבה. עכשיו, ברגע אחד, כל האהבה הזאת יכולה לפסוס, לצאת החוצה. במקום להיות מכוונת למי שצריך, אתה מלא אהבה עכשיו, האהבה הזאת יכולה להיות מתורגמת לדברים לא טובים. זאת הסכנה. למשל, כשבלעם מקלל את עם ישראל, והוא לא מצליח. למה? כי הקדוש ברוך הוא באותם ימים לא זעם, לא כעס. הוא קיבה את מערכת הכעס. אז מה יש לו? רק מערכת של אהבה. אז עם ישראל לכאורה שמורים. בלעם לא יכול לקלל. אבל בלעם הוא חכם, מה הוא עושה? הוא משתמש באהבה הזאת. אם יש אהבה, אני אביא להם בנות ממדיין. ובמקום שהאהבה הזאת תהיה מקוונת לקוצה בריחו, היא תלך לכיוונים אחרים, זאת אהבה. הפוטנציאל נשאר. המדרגה נשארת, קוראים לה אהבה. מה אתה עושה איתה? זה סיפור חדש. וכאן אנחנו צריכים להבין את הדברים לחיים שלנו. כשיש לנו מדרגות גדולות, לא חשוב באיזה כיוון, באיזה גוון, באיזה צבע. צריך להיזהר שתמיד יש תמורה. תמיד יש אפשרות להביא את זה למקום לא נכון. ואת זה צריך לבדוק, וזה מה שאומר רש"י. דווקא בזמן שיש אהבה גדולה, תיזהר שהאהבה הזאת לא תיכנס לכיוונים אחרים. אל תשתמש באנרגיה הזאת לדברים לא נכונים. כן, פשוט. וחשש זה, מאיים עליהם לאורך כל זמן שהותם בגלות. כי הגלות הוא הסתלקות האורות והדעת מישראל. מה זה גלות? אין דעת, אין מוחים, אין כתר חוכמה ובינה, אין דעת. זה הגלות. למה גלו עם ישראל כתוב? כן? גלה עמי, אתה רואה ברוך הוא מדבר, על בלי דעת, בגלל שאיבדו את המדרגה של הדעת. אז אם אין דעת, למדנו שדעת זה אפשרות לחבר בין כל המדרגות, וזה מה שאין בגלות, עובדה, כולם בפיזור, אין חיבור, אז בגלל שאיבדו את הדעת, יש חשש, והם צריכים מפני זהירות שלא תדעך ותכבה את האהבה שלהם מהקדוש ברוך הוא. שמה בגלות אפשר שיהיה כיבוי של אהבה. האנשים נמצאים כבר במין חושך, אין חיבור, אין דעת. ברגע שאין דעת, נכנסים לתרדמה. נכנסים למין תרדמת, לקומה. עושים את הדברים עם ריטואל כזה, מנגנון שמאוד מאוד מושך כלפי מטה, הכל חשוך. זה הגלות. ואז, חז ושלום, האהבה יכולה לאט לאט לדאוך, לרדת. כי כשלא מסכים את האהבה, כשלא מטפלים בה, אז היא יורדת. האהבה זה דבר שצריך כל הזמן לשים שם מדרגות, להוסיף. אם אתה לא מוסיף, זה יורד. זה לא מתגלה. ברגע שזה לא מתגלה, אז חז ושלום יש אפשרויות ללכת למקומות אחרים. זאת הבעיה של הגלות. וישנו אהבתם, חז ושלום, יפנו את אהבתם לדברים אחרים, וישכחו מהותם וזהותם. אתה יכול להגיד שאתה אוהב את הכבוד, ויש לך אהבה גדולה, אם אתה לא שם לב. אתה גם יכול להשתמש באהבה הזאת כדי ללכת להתחתן עם אישה זרה, שלא שייכת אפילו לכנסת ישראל. אז זאת הבעיה. ואתה לא מבין למה, כי אתה מלא אהבה, ובאמת אתה חושב שזה ככה. והאהבה הזאת היא נכונה בשורת, אבל למטה התלבשה בלבושים לא נכונים. כלומר, המידה היא מידה טובה. מידת האהבה היא טובה. אפילו כשיהודי הולך להתחתן עם גויה, האהבה הזאת היא אהבה טובה בשורת. אבל כשיורדת לעולם הזה, היא מתלבשת בלבושים לא נכונים, כלומר בשימוש לא נכון של אותה אנרגיה. זאת הבעיה בגלות. ואם אמנם מסכים גם רש"י שבזמן הגאולה לא ייתכן פגם באותה אהבה שבין הקדוש ברוך הוא וישראל, רש"י אומר שבזמן הגאולה אין פחד מהדבר הזה. בכל זאת, אומר רש"י, סובר שתמיד קיים חשש להחדרת אהבה זרה בכלל ישראל. כלומר, שהשתמשו בכוח האהבה הקדושה לדברים זרים. אז אומנם לא יהיה מישהו שיכנס בתוך האהבה, לא תבוא אישה אחרת, אבל אתה יכול ללכת לאהוב דברים אחרים. אתה יכול להימשך אחרי דברים חיצוניים שלא מהצורש ששייך לך. והוא סוד הפסוק לשיטתו של רש"י, השבעתי אתכם בנות ירושלים. זה הפסוק. לכן הבאתי את פירוש רש"י בתחילת השיעור. מה הוא אומר רש"י? שכנסת ישראל צריכה להשביע את אומות העולם תמיד, תמיד להיות בהיקון, תמיד להיות במוכנות, בזהירות, תמיד להיות דרוכים, עם היד על ההדק, גם בזמנים של גדלות. לא רק בזמנים של גלות וקטנות, גם בזמנים של גדלות. למה? כדי שלא יסיתו את ישראל לאהוב דברים אחרים שהם מחוץ למעלתם. כי לא תעלה בידם של האומות הצלחה בעניין הזה, זה מה שאומר רש"י, אני משביע אתכם בנות ירושלים, כלומר אומות העולם שלא תנסו לעשות את העבודה הזאת, כי תמיד אני משביע אתכם. זה לא פעם אחת. השבעתי אתכם בלשון תמיד. אני ממשיכה לעשות את זה, כך אומר רש"י. כל רגע ורגע כי אסור לי להירדל. אלא תהפוכנה לצבאות תועלות השדה, אז הוא קצת מקלל אותם. כן, בשיר השירים. הוא אומר, מי שינסה לבוא ולעשות את העבודה הזאת, אני הופך אותו לצבאות או עילות השדה. כלומר, לבעלי חיים, כן? הנכתבות להפקר בעיני הכל. כלומר, זה לא יצליח, כי אני עכשיו דואג לזה שזה לא יצליח. אבל אם אני צריך להשביע, זאת אומרת, יש חשש. יש סכנה. אז אני מצביע. מתי אני מצביע? כל רגע ורגע. סיכום, רש"י אומר לנו, גם בזמן גדלות, לא רק בזמן הגלות, כשהכל נראה בסדר, כשאנחנו מחוברים עם הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו בארצנו, תיזהר שהאהבה שלך לא תלך לדברים אחרים, ותדאג שהחיבור יהיה תמיד חם בינך לבין קודש הקודשים. אז זה אסור להירדם. צריך להיזהר מאוד. לא ליפול למדרגה של שעננות, כי בגלל שהגעתי למדרגה העליונה, זהו, אני צריך להפסיק לעבוד. ברגע שאתה מפסיק, האחרים לא מפסיקים. ואז יש חז ושלום חשש לכניסה של דבר זר בין קודש הקודשים וכנסת ישראל. עד שתכפת, עד מתי זה? עד שתכפת. מה זה עד שתכפת? לפי רש"י, כי אהבת ישראל את השם תקועה בליבם. תראו את הרש"י למעלה, עד שתכפת בכל עוד שהיא תקועה בליבי. זאת אומרת תמיד. והוא חפץ בי, הוא רוצה אותי. וגם הוא התברך תמיד חפץ בהם. אז יש לי רצו וטוב, אני אוהב אותו והוא אוהב אותי. עד שתכפת, תמיד זה יהיה ככה. ובכל זאת, כדי למנוע כל בלבול אפשרי, סובר רש"י שצריך לעמוד איתן ולהזכיר לעצמנו דבר זה תמיד. וזה סוד השבעתי אתכם, שבכל מצב שיהיה, לאורך ההיסטוריה של עם ישראל, נצטרך להיות ערניים ולהיזהר מכל סטייה אפשרית שתיתכן באהבתנו הגדולה והטבעית, שהדברים לא יגיעו לאהבות חיצוניות שאין להם קשר עם אלוהי ישראל ועם המוסר והצדק האלוהי. אנחנו חוזרים קצת לעניין של חנוכה. מה באו לומר היוונים לעם ישראל בארצם, עם בית המקדש, עם הכל? תשמרו על הקיים, אין לנו בעיה, תשמרו את בית המקדש, תעשו הכל. רק שאנחנו עושים פרצות. מה זה פרצות? לא מכריזים, חורים קטנים, פרצה כאן, פרצה שם. ברגע שיש פרצה, יכול להיכנס משם הדברים זרים. וזה מה שאומרים היוונים לעם ישראל, כתבו לכם על חרן השור, שאין לכם חלק באלוהי ישראל. תכתבו את זה. זאת אומרת, מנסים להיכנס דרך חוכמות חיצוניות, אהבות אחרות. אהבות של חוכמה, זה גם אהבה, פילוסופיה, אהבה של חוכמה, במקום תורה, במקום תורתך. תורה שנכתב, אין בעיה, אני מביא לכם מתורגמן, תרגום הטבעים, תדרגמו את התורה שלכם ליוונית, זה בסדר גמור. אז יש לכם הנה תורה שנכתב חדשה, זה תורה שבעל פה, פילוסופיה. אז יש לנו גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה, חיצוניים. חז ושלום, אפשר להימשך לדבר הזה. זה מושך מאוד. חוכמה היוונית היא חזקה מאוד. עד היום, כל המתמטיקה וכל העניין של המדע זה בא מחוכמת יוון. אז צריך משנה זהירות. הבן יצחי עליו השלום, אומר עד שתכפת, מתי אנחנו נגלה שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו, שתכפת, עד שת זה האלף השישי. זאת אומרת, שנגיע לאלף השישי, אנחנו בתוך האלף השישי, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא חפץ בנו, כי הוא יחזיר אותנו לארצנו. כך אומר הבן ישראל. עד שת חפץ. זאת אומרת, שבזמן הזה צריך עוד יותר זהירות, כי האור גדול יותר יום יום, אז גם הקליפה חזקה יותר יום יום. והמחבלים רוצים לחבל בתהליך. כן? המחבלים של התהליך נקראים חבלי משיח. כן? מחבלי המשיח. זה המחבלים, כאילו באופן הכי מגושם של הדבר. המחבלים שיש היום זה חבלי משיח. אם כן, רש"י מעלה את רמת השמירה למימדים גבוהים. רש"י לא נרדם. רש"י אומר לנו, תיזהרו, אל תירדמו. וסובר שאפילו בזמן קשר אהבה חזק ויציב בין קודשא בריך הוא בישראל, חייבים להשביע את אומות העולם שלא יחטיאו את ישראל באהבות אחרות, שעלולות להופיע כתמורות לאהבת השם. ברגע שיש לך תמורה, לא יפנירו אותך ברק, בחלל. נותנים לך משהו במקום, זאת הסכנה. ולכן, לשיטתו, דבר זה אינו תלוי בשום זמן מן הזמנים, לא קשור לזמנים. אלא צריכה הדאגה הזאת להיות תמיד בניבותיהם של ישראל באופן עקבי וברור, שתדע בדיוק את הסכנה. וזה צריך להיות כל יום, לעמוד על המצמר. ובכל זאת, דבריו הקדושים צריכים תיאור. עד עכשיו הסברנו קצת את דברי רש"י, אנחנו רוצים לעזרת השם להבין אותם קצת יותר, צריך לברר. למה רש"י כל כך דואג? שהרי אם מובן הדבר בזמן הגלות, אני מסכים, בזמן הגלות יש חשש כי אתה נמצא אצל אומות אחרות, אומות העולם. אז אתה יכול ליפול אל אומות העולם, אבל בזמן של גאולה הדבר לא כל כך פשוט, לא מובן, אז מה, אז אף פעם לא נהיה בשקט? הנה, לא מובן, מדוע גם בזמן של שלמות וגאולה ישנו חשש לפגם הזה של הטיית האהבה. כפי שאנחנו ממשיכים, רש"י אומר לנו בעצם שהיום אנחנו באמת בזמן הזה. זאת אומרת, למי שחושב שבזמן הגאולה, בימות המשיח, כבר לא תהיינה שום בעביות, הכל יזרום בשקט, זו טעות. רש"י אומר לנו את זה בפירוש. כלומר, אתה חושב שכשיתחילו ימות המשיח, אז הכל יהיה בסדר. ואם לא, זאת אומרת שעוד לא התחלנו את תהליך הגאולה. בא רש"י ואומר לנו, לא, תיזהר, גם בזמן הגאולה יש חשש, זאת אומרת שרש"י ציוני. הוא אומר שאפילו כשהקמנו את מדינת ישראל והתחיל להרסיק צמיחת גאולתנו, עד רבה, יש לנו עכשיו התקפות עוד יותר גדולות. ולמרות זו קוראים לזה גאולה. אני לא מתבלבל. גאולה זה לא סוף לכל הסתרות שהיו, אלא סגנון חדש של הסתרות לפי המדרגה של הגאולה. וכל יום שעובר, אני אוהב אותך יותר, כן? זה הקדוש ברוך הוא, אבל בכל זאת, יש גם סכנה יותר גדולה, שמתלווה לתוך התהליך הזה. אז לא להתבלבל, גם בזמן שהיה בית המקדש, גם בזמן שהיינו מקריבים קורבנות, היו מחבלים. שמנסים לפגוע ולסגור את התהליך. אז מה, אז אנחנו בדיכאון? לא. לאט לאט הדברים מתבררים עד מתי? גמר התיקון. לא אמרנו שהשגנו את הגאולה השלמה, אבל הגאולה כבר התחילה. גאולה זה לא לבן או שחור, זה משחור לאפור, מאפור לאפור בהיר. מאפור בהיר לבהיר יותר, ומבהיר יותר ללבן, וגם בלבן יש הרבה צבעים. כן? תנסו לקנות צבע לבן. יגידו לכם איזה לבן? מה זה איזה לבן? אין לבן, לבן אחד? לא? כל מכונית זה לבן אחר. אני צריך מספר 3, 4, 5, 8. כי יש 3, 4, 5, 7, זה משהו אחר. ככה זה הגאולה. הגאולה היא הולכים והולכים, מתקדמים ומתקדמים, אבל תמיד יש מדרגה של חושך שליד. כי איך היא תיתכן? אז אני שואל את השאלה עכשיו, כן, אני כבר עניתי. אבל בואו נחזור לטקסט. יש חשש להפגם הזה של הטיית האהבה. אולי האהבה תלך למקומות לא נכונים. כי איך תיתכן כניסה של אהבה אחרת היא זרה ורחוקה מן הסורת? מתי? בזמן הגאולה. זה מה שאני שואל כאן. את רסי. איך ייתכן שגם בזמן של גאולה יש עדיין בעיה בין האוהבים? אני לא יכול להיות בשקט עם עסקי? תיזהר. כל החיים שלך אתה צריך לדאוג לאהבה אליה, וכל החיים שלה היא צריכה לדאוג לאהבה אליך. וכל יום שאתה נרדם בדבר הזה, תיזהר. האהבה הזאת יכולה ללכת לכיוונים אחרים. זאת אומרת, היחס האמיתי בין בני הזוג צריך להיות יחס של השקעה. יומיומי. השקעה והשקעיה. במים. יפה. אנחנו נכנסים קצת לרובד הקבלי, לפי מה שאומר לנו רבי אלון, שבעצם, כשאנחנו פנים אל פנים, מה חשוב? אגב, אז יש סכנה. בזמן הייחוד, אנחנו פנים בפנים, אז האחוריים גלויים. הצד האחורי גלוי. דווקא שם יש סכנה גדולה. אז אנחנו צריכים לדאוג כאן, שיר השירים בא להזכיר לנו את סיפור האהבה הגדול מאוד. קודש קודשי. למה הוא נקרא קודש קודשי? כן? רבי עקיבא אומר לנו שאם כל השירים היו קודש, שיר השירים הוא קודש קודשים. למה? מה הסיבה של קודש קודשים? איך אנחנו מגיעים לקודש קודשים? מה נותן את הביטוי הזה קודש קודשים? שהמדרגות העליונות מתגלות גם בחומר. זה קודש קודשים. תשימו לב. קודש יכול להיות רק למעלה. קודש קודשים זה כשהקודש הקודשים... כן, ראשי תיבות, קודש קודשים. כן, רב קוק. זה קודש קודשים. מי שיודע לחבר את העולמות שלמעלה עם העולם הזה. זה נקרא קודש קודשים. אם לא, זה יכול להיות קודש. אבל הבניין הוא בניין שמסוגל לרדת עד למדרגות התחתונות, בדיוקה התחתונה. וכמאמרם ז"ל, אז עכשיו אני ממשיך בשאלה שלי, כי אני תמיד עונה לכם באמצע. אבל השאלה של רש"י, שלי על רש"י, בתחילת הדשמיא, איך גוי ששבת, הרי הוא חייב מיתה. מה זה גוי ששבת? זה גוי שנכנס בתוך המדרגה של האהבה שלי עם הקדוש ברוך הוא. הרי מה זה שבת? אות היא לעולם, ביני ובין בני ישראל. אז מה אתה עושה פה, גוי קטן שלי? איך אתה יכול לשמור שבת? אתה נכנסת למדרגה שהיא לא שלך, היא לא שייכת לך. הרי גוי ששבת חייב מיתה. אנחנו רואים את זה בפירוש. אז אני שואל את זה. אני שואל את השאלה הזאת. איך רש"י פוחד? למה רש"י דואג שבזמן אהבה גדולה נכנסה של כניסה של גוי, של זר? ואומרים חכמים, משל למלך ומטרונה, שיושבים יחד, מי שמכניס ראשו ביניהם חייב מיתה. אז ממה יש לך לפחד? ממה אתה דואג, רש"י הגדול? כדי להבין זאת, עלינו לחזור למה שגילה לנו הריב"ש. מי זה הריב"ש? רבי ישראל בעל שם טוב. זכותו תגן עלינו אמן. נקרא הריב"ש. כן? מה? זה בית, כן, בעל שם טוב, אבל השם שלו בתורת חכמים זה הריב"ש. זכותו לדין עלינו אמן. מה הוא אומר? עכשיו תראו מה אומר לנו, יסוד חשוב מאוד, וככה אנחנו נבין את העניין יותר, בעזרת השם. כי שורש האהבה שקיים בכלל ישראל, מקורו בקודש. נכון? מאיפה באה אהבה? איזה ספירה זה אהבה? חסד, נכון? חסד זה אהבה, זה נתינה. זאת אומרת, במידות העליונות, איפה זה? חוכמה. אתם רואים? החסד הוא מתחת לחוכמה. זאת אומרת, השורש של החסד זה חוכמה. עכשיו, זה במידות העליונות. אין שום פחד שם שיהיה קלקול. זה בעולם האצילות. שם בעולם האצילות לא נכנס דבר זר. לא יגורך רע. אז אומר לנו הבעל שם טוב כלל גדול מאוד. תדע לך שהדברים בשורש אין פחד. זה קודש. זה בסדר גמור. אהבה זה בסדר. אלא שברידתו עד מציאות העולם הזה, כשהחסד הזה יורד, הוא צריך להגיע לעולם שלנו, אמרנו, נכון? קודש קודשים, להגיע עד החומר. עובר הוא דרך מסכי החומר, יש מסכים, שצריך לעבור אותם כדי להגיע לעולם הגשמי. ומכאן נובע החשש לסטיית האהבה ממסלולה. זה מה שאומר הבעל שם טוב על אבא שלו. צריך להיזהר בירידה הזאת שהחסד הזה לא ילך לכיוונים אחרים שהוא יורד. הוא בא ממקום גבוה ונכון וקדוש, אין שום בעיה. אבל כשהוא יורד, איך הוא יתלבש? נתרגם את זה, וכבר אמרתי לכם את זה מקודם. יש לי אנרגיה. יש לי אימפולסיה של משהו בערך אבסולוטי. אהבה בערך אבסולוטי. נגיד שאני נותן איזה מספר 10. זה האהבה שלי. מה זה האהבה הזאת? זה ערך אבסולוטי. מה זה אומר? שזה לא פלוט ולא מינוס. נכון? זה יכול להיות הכל. או פלוס או מינוס. זה בערך אבסולוטי. זה רק האנרגיה של הדבר. אבל כשזה יורד למטה, זה מתחיל לתפוס או פלוס או מינוס. תלוי מה אתה עושה עם זה. הרי לכל אחד מאיתנו יש אנרגיות כאלה, נכון? אנחנו קמים בבוקר מאיזה כוח? מכוח הנשמה שהקדוש ברוך הוא יחזיר בנו. כן? כלומר, אם אני סופר כמה שטויות עשיתי היום, בזכות מי? בזכות הנשמה. תשימו לב איזה פרדוקס. כלומר, הנשמה שלי, האנרגיה שלי, הדחיפות שלי, הטובות שבאות ממקום גבוה וטוב, איך אני מסתמש בהן? מה אני עושה עם הנשמה הזאת? מה אני עושה עם הכלים האלה שהקדוש ברוך הוא נתן לי? אז בכל יום אתה יכול מהערך האבסולוטי הזאת לעשות מינוס אהבה. ולא פלוס אהבה. מינוס אהבה. זאת אומרת שהוצאת את האהבה מהפוטנציאל של כיוון הטוב, קוראים לזה בלשון של חסידות לבושים טובים, ושמת אותו דבר בלבושים לא טובים. זה ההבדל בין כותנות אור באלף לבין כותנות אור בעין. זה מה שקרה. זה אותה כוח, אותה אנרגיה, בלבושים זרים. לא מתאימים לך, לא מתאימים לעם ישראל. חבל, השתמשת באנרגיה הזאת לצרכים לא טובים. למה הקדוש ברוך הוא גנז את האור? בגלל שהצדיקים מסתמצים בו לטוב, אז הם יכולים ללכת למצוא את האור הזה, אבל רשאים, מה היו עושים עם האור הזה? מביאים אותו ללבושים לא נכונים. אז זה בדיוק מה שאומר לנו פה הבעל שם טוב. כן. כן, נו. לא. זה לא של כולנו לא טובים. אחרי החטא ירדנו למדרגה שאנחנו נמצאים כאן בעולם הזה. אז העבודה שלנו היא עבודה של בירור, זה לא שאנחנו לא טובים בעצם.
אז לא,
אחרי
העצם, אז אנחנו בעצם לא טובים.
לא בעצם, במקרה. זה ההבדל בין עצם למקרה. עם ישראל בעצם הוא טוב.
אבל העצם שלי הוא צריך לדעת שהוא לבוא גם לדברים לא טובים.
יפה, זאת הסכנה. רק שלפעמים כוח החומר מתגבר על הכוח הזה ומכריח ללבוש לבושים אחרים.
אבל אם אני יודע.
יפה. אם את לומדת ואת מתגברת, אז מה את עושה בעצם? את מחזירה את השליטה של האור, של הנשמה, על הלבוש. בוודאי שאת יכולה להתגבר. בסדר, זה משהו אחר. מה זה בעזרת השם? בעזרת השם בגיבורים. מי שגיבור ומנסה ומסתדל, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו. בוודאי. אבל יש עבודה של בירור. אם אני נותן לעצמי לזרום, ואני מתייחס לחיים רק בשתי מילים, בא לי. מה זה בא לי? עכשיו בא לי לעשות ככה, בא לי.
לא בא לי, זה באמת לא בא לי, ואני אמשיך, אבל אני אמשיך להיות
כמו שאני, וברוך השם. אז את צריכה לבדוק כל רגע איפה הלבושים הטובים. בוודאי, זאת העבודה שלנו. נכון? אפשר אחרת. 80% לא בודקים. לא אכפת להם. את הגעת למסקנה שאי אפשר אחרת בגלל שאת עובדת על עצמך. אבל זה לא כולה. הרבה אנשים לא אכפת להם. כלומר, אני רוצה לחדד את העניין. על מה אנחנו עובדים בעצם? רק על דבר אחד, על מה? רק על הלבושים, רק על המידות, על האור אי אפשר, האור הוא טוב, אין לו פלוס או מינוס, זה ערך אבסולוטי. אבל המידה, הלבוש, באיזה לבוש אני הולך להלביש את האור הזה? זה מה שצריך לעבוד עליו. מה זאת אומרת? סחורה אני בחוץ ונאבה בפנים. זאת אומרת שיש סכנה. איזה לבושים, אילו לבושים אני מלביסה על עצמי. ופה רש"י אומר לנו, תיזהר. הלבושים האלה אתה צריך לדאוג להם. כי הם לא דברים חיצוניים. הם בדיוק הפעולה איך היא תגיע לעולם הזה בצורה הנכונה שלה. בסדר? זה הבניין. אז יש לי למשל מסיכות בחיים שלי לכל מיני דברים. מה אני צריך לעשות? לסבור אותם? אם אני סובר את המסיכות האלה, אני כאילו אומר שגם בשורש הן לא טובות. חכמי הקבלה והחסידות אומרים לנו, לא, אל תסבור את המסיכות האלה, רק תביא אותם בלבושים טובים שיעזרו לך לעשות בניין שאחר לא יכול לעשות. אבל יש לי יצר הרע יותר גדול. נכון, כי יש לך יצירה יותר גדולה. אז תביא את זה בלבוש נכון. תעשה עם זה משהו, בניין, שאחרים לא יכולים, למה? כי הם פרווה. הם קטנים. גם היצר קטן, גם היצירה קטנה. אז אומנם יש לך חשש יותר גדול, בגלל שהעבודה שלך יכולה להיות הרבה יותר גדולה. למי יש יצר הרע יותר גדול בעולם? זה עם ישראל. אומות העולם קרובים לתשובה הם. ככה כתוב בגמרא. אומות העולם, אתה הולך, אתה מדבר הרצאה אחת, כולם. הללויה. תוך 5 דקות קנית את כולם. אתם רואים איזה הרצאות יש, אחד מדבר שם, כן, הכמרים, איזה 10,000, כולם ככה, בוכים. עם ישראל תמיד יש לך אחד, מה אתה מבלבל את המוח? על מה אתה מדבר בכלל? אתה רואה מה יש בחוץ? מי אמר? מי זה חז"ל? למה מה? יצר הרע גדול, נכון? אבל הבן אדם הזה, יצר גדול, בערך אבסולוטי, שהוא יגיע ויופיע את האור האלוהי, אף אחד לא יכול להגיע למדרגה הזאת. אתם מבינים? לעם ישראל יש יצר גדול יותר, כי העבודה שלו היא אחרת. לכן הוא יכול להיות תמיד בשיאים. הוא בשיא של קדושה או בשיא של מדרגה אחרת, חס ושלום, תלוי בלבושים שהוא לוקח על עצמו. אבל תמיד הוא יהיה בשיא, תמיד. תלך לטיבט, ליד הדלאי למה אתה תמצא ישראלי? אמרתי ישראלי, כי זה לא סתם יהודי. זה עוד מדרגה. יש יהודי ויש ישראלי. כן? אז תלוי מה הלבושים. זה מה שאומר לנו הבעל שם תוקפו. כי בהתלבשותה בלבושים הנקראים כותנות האור, איזה חייב, אתה בעולם הזה יש לנו אור, כמו שאמר, יש לנו אור, אנחנו בכותנות אור, אנחנו בעולם הזה. הרי שבאמת עלולה היא להגיע למקומות אחרים, זרים לזהותה. כמו שמגלה הפסוק, ואיש אשר ייקח את אחותו, חסד הוא. איש חז ושלום שהולך עם אחות שלו. כן, כשאומרים הולך, אתם מבינים מה זה אומר? זה נקרא בתורה חסד. למה זה נקרא חסד? כי בערך אבסולוטי זאת אהבה. זה אנרגיה טובה, היא טובה. אבל כשהיא יורדת לעולם הזה, התלבשה בחיבור, אסור. זאת הבעיה שלנו. הבעיה זה איך אנחנו מביאים את האור לגילוי. מה עושים עם האנרגיה שהקדוש ברוך הוא נתן לך? זה העניין. תשאלו את עצמכם את השאלה הזאת בחיים שלכם. מה אני עושה עם האנרגיה שהקדוש ברוך הוא נתן לי? מה אני עושה עם היצרים שהוא הטביע בתוכי? נכון. נכון, בוודאי. בוודאי. ולכן כל אחד שונה, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. זה נכון? הרי כל מה שאנחנו לומדים, אם אין לנו את הכוח האלוהי שמדריך אותנו אחר כך, הכל סובייקטיבי. נכון? זה לא אובייקטיבי. אני לא יכול לחשוב מחשבה אחרת ממה שאני חושב. זאת אומרת, אני קלו בתוך המחשבה של עצמי. זה כלא. כל אחד בתוך בית סוהר של המחשבה של עצמו. הוא לא יכול לחשוב אחרת ממה שהוא יכול לחשוב. אז איך יוצאים מזה? מה זה לבטל? מה זה עצמאות? מה זה עצמאות? להיות חופשי. מי אומר שאתה חופשי, אתה עצמי. אתה חופשי ממישהו שיגיד לך מה לעשות או לא, אבל אולי אתה לא הולך בכיוון הנכון של עצמך. עצמאות זה לחזור לעצמי. לכן זה לא independence, כן? אף אחד לא שולט עליי. זה לא עצמאות. אפילו שאף אחד לא שולט עליי, אבל אני בכיוון הטוב או לא? זאת הבעיה. את זה צריך לברר בחיים שלנו. כל אחד צריך לעשות עבודה. זה מה שנותן לנו פה שיר השירים. לכן אנחנו רואים שאפילו יחסים כאלה נקראים חסד. אבל איזה חסד זה? חסד תתלבש בגילוי עריות. אבל מה עשיתי? רציתי רק טוב. לא עשיתי רע לאף אחד, זה היה רק תענוג. נכון? זאת הבעיה הגדולה בחיים שלנו. צריך להיזהר לאן הדברים מגיעים. מה עשיתי עם האנרגיות האלה? שאם אמנם המקור לכל המידות הוא בקודש, ובטוב העליון, הנה ברידתן למטה, הן חייבות להתגשם. כי ככה זה עובד. זה יורד ומתגשם. וזה נעשה כאמור דרך הלבושים, שהם סוד כותנות אור, ויש חשך, כן, חשש שתסתנה ממסלולן, שיצאו לכיוון אחר, שטן, סטייה. ובמקום להגיע אל התכלית הראויה להם, יכולה בסופו של דבר להופיע אהבה נפולה, קוראים לזה אהבה נפולה. לא אהבה טובה, אהבה שנפלה. ולא אהבה טובה חס ושלום. אנחנו מתפללים על זה. גומל חסדים טובים. שכשאתה גומל לי חסד, שאני אשתמש בזה לכיוונים טובים. והנה, צורך מעברו של החסד דרך מסכי החומר הוא דבר הכרחי. החסד שהוא יורד הוא חייב לעבור כדי להגיע למציאות הזאת דרך המסכים האלה של החומריות. מחמת ריבוי האור שיש בחסד, למה זה חייב להיות ככה? כי החסד זה מדרגה גדולה מאוד, זה חיים. עולם חסד ייבנה, זה שורש החיים. כדי שאני כבן אדם, כעולם, אקבל את החסד הזה, אז הוא צריך להתלבש בלבושים, לצמצם אותו, כדי שאני אוכל לדעת בו. הרי אור גדול כזה, שמגיע לעולם הזה, שורש את הכל, נכון? אז הוא חייב להתלבש. לכן הוא זך ובהיר האור הזה. מקור כל הבריאה כולה. ולכן אינו יכול להתגלות בעולם הזה, כי אם דרך התלבשותו בכלים דהי אלמה, עם הכלים של העולם הזה, כי החומר והגוף אינם מסוגלים להכיל אור האהבה המקורי, הגדול. כן? החסד נקרא גדולה. מבלי שיהיה בתוך לבוש מצמצם ומגביל לפי המידה והשיעור. אז אנחנו כאן הסברנו למה זה הכרחי שזה יעבור דרך לבושים. ומובנים איפה דברי רש"י, שאפילו בעת רצון נשאר תמיד החשש של אחיזת החיצונים במידת האהבה. וזה שסובר שחייבים ישראל תמיד להשביע את אומות העולם המסמלות את כוחות הרע, זה האומות, זה הלבושים הזרים, למנוע קרבה שעלולה להטות את האהבה שנמצאת בכוח, בפוטנציאל, להשתמש בו באותו כוח לדברים אחרים שאינם ראויים לשורש ישראל בפועל. כן, פשוט מאוד. אז הלבושים הנכונים זה לבוש ישראל, הלבוש הלא נכון בשביל ישראל זה לבוש של מישהו אחר. אני לא הולך לבקש מיפני להיות ישראלי. אצלו הלבוש המתאים זה מה שיש לו. אבל כעם ישראל אני חייב להתלבש בלבושים שמתאימים לזהותי. לזה אני צריך לדאוג, לתיקון המדים, תיקון המידות. אם אני לובש חולצה ש-15 פעם יותר גדולה ממני, אני לא יכול לעשות שום דבר, כל צעד אני נופל, נכון? אני דורך על עצמי. אם אני לובש חולצה שיותר מדי צמודה עליי, אני אפילו לא יכול לרקוד. אני צריך לבוש מידה שמתאימה לי. זה הסוד של החיים שלנו, לדעת איפה המידות שמתאימות לאור. זה הבניין. אותו דבר בכל התחומים, במוזיקה. אני לא יכול לתת צליל יותר מדי חזק, אם זה לא מתאים עכשיו לתת את הצליל החזק הזה. או שאם אני לא יודע לישון כשאני שר, הרבה זמרים שהם לא יודעים לשיר, מה הם עושים? הרבה לחץ, אין זרימה, אין כניסה של אוויר, אין חינוך בזמן השיר. זה בעיה, זה לא עובד, וזה לא עובר. צריך הרבה מנגנון של לבושים. עכשיו תגיד לי שהדו הוא לא דו, הוא כן דו. הוא בערך אבסוליטי נשאר דו. אבל כשהוא ירד לפה, אתה לא יודע להשתמש בדו הזה. עשית ממנו, לא יודע מה. כן, מדרגה נפולה, כן. אז צריך להיזהר איפה אני לומד, איפה אני מתלבט, איפה אני מלביש את התורה שלי, גם בתורה. אני צריך לבחור לעצמי מקום שמתאים לי. לא להיכנס לאיזו ישיבה שנקראת תומו שמיים, או ישיבה שנקראת המחשל השפני, לא יודע. מלא שיטות. אלא למקום שנותן לי לבושים טובים, זה מה שצריך לדאוג. והרבה מתבלבלים. מה מחפשים בשביל הילדים? רמה. רמה. אור גדול. בשביל מה? בשביל לשרוף את הילד? אתה צריך לדאוג למקום שנותנים לילד הזה, שנותנים לו מידות טובות. לפי מה שהוא. לא לפי איזה מין היררכיה שמישהו קבע. מי שלא הגיע לרמה הזאת חותכים לו את הראש. זה מידת סדום. כל אחד צריך להתייחס לאור ולתת כלי מתאים לאור הזה. לכן אין בספר מתאים. אין דבר כזה. יש ילד מתאים. אין בן ספר טוב או רע. יש בספר מתאים לילד, כן. אז עשינו שאמרו לה, אל תכניס אותו שם, זה בספר לא טוב. לא טוב בגיני, הבן שלך. אבל הבן השני זה מצוין. וכל האנשים הולכים לאיבוד בתוך מעגל של משוגעות כזאת, שיגעון, כי כולם חושבים כולם הולכים שם, כולם הולכים שם. לא עובד ככה. צריך להיות חכמים. הכל בלבושים, הכל במידות. והוא עניין היצר הרע. והיינו שהרע נמצא בעולם הבריאה, כן, יצר הרע. הנה עולם הבריאה. זה פה, זה בבינה. הרע נמצא שם, נכון? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, יוצר אור ובורא רע. ככה זה כתוב בפסוק, בורא רע. בורא, בורא בריאה. זאת אומרת הרע, איפה הוא נמצא? בעולם הבריאה. פה זה רע. אז אני לא מבין עכשיו, יש בעיה. אם זה בורא רע, עולם הבריאה זה כבר פעולה או שזה בפוטנציאל עדיין? זה עדיין בפוטנציאל, זה רק בכוח שמה בבינה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בורא רע. זאת אומרת איפה נמצא הרע? בפוטנציאל של רע. מה בא אחרי עולם הבריאה? איזה עולם? יצירה. עכשיו זה יצר הרע. אם אתה מוריד את הפוטנציאל ונותן לו צורה, זה אתה! הבנתם מה זה יצר הרע? זה לא איזה מין מלאך, כן? שמעופה בשמיים ואומר לך, תעשה ככה או לא ככה. לא, יש לך פוטנציאל, אתה יוצר אותו. אתה מייצר טוב, יצר הטוב, או אתה מייצר רע, יצר הרע. זהו. שהוא עדיין בכוח, ונמצא שהאדם הוא זה שבבחירתו החופשית מטה את האנרגיה הזאת ונותן לה צורה בעולם, בעולם היצירה. ולזה נקרא יצר הרע. כלומר, יצירת הרע ונתינת כיוון לאותם דברים שהיו רק בכוח, ומתגלים עכשיו גם בפועל בעולם העשייה. לעומת זאת, בעל המצודות, כן, יש פה טעות, תקן אותה אחר כך, בעל המצודות, כן, בהפך ממה שאומר רש"י, סליחה לא, בעל המצודות, בסדר, וסובר שהחשש הוא דווקא מהירו באהבת השם ישראל. אומר לא, 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 אני לא מסכים עם רש"י, אומר, אני פוחד לא מהאהבה שלי שתלך למקומות אחרים. אולי הקדוש ברוך הוא יפסיק לאהוב אותי. עוד משהו אחר עכשיו. עד עכשיו דיברתי על מה אני עושה. איך אני מביא את הדברים? אני מלביש את זה טוב, אני דואג לאהבה הזאת. בא בעל המצודות ומסלים בעצם לדברי רש"י, אומר לא. האם הקדוש ברוך הוא תמיד יאהב את ישראל? או שיש חג ושלום מחשש? ולכן לשיטתו, עניין השבועה הינו בתוקף רק בזמן הגלות. רק בזמן הגלות אפשר לומר לאומות העולם לא לבוא לבלבל אותנו. למה? כי אז קיים החשש מפני אחיזת הרע. כיוון שהאלם והחושך גוברים ביחס האהבה של הקדוש ברוך הוא אל ישראל, והוא מונח בספק. כלומר, כשאתה בגלות, כשעם ישראל בגלות, יש ספק באהבה הזאת. אתה לא יודע אם הקדוש ברוך הוא באמת ממשיך לאהוב, אולי אתה בהפקר. הרי זאת הגלות. זה שהבעל והאישה התגרשו. אחד הלך למקום, השני הלך למקום אחר. לא מתחברים ביניהם. אין זיווג, אין חיבור, אין בית. אבל זה לא שייך בזמן הגאולה. כלומר, בעל המצודות אומר, אני לא מסכים עם רש"י. בזמן הגאולה אין פחד כזה, כי אני לא מתייחס לאהבה שלי אליו, אלא לאהבה שלו אליי. אז בעצם הם מסכימים שניהם, כי הם מדברים על דברים אחרים. רש"י רואה את המציאות ככה. בעל המצודות רואה את המציאות ממעלה למטה. כי אז מתעוררת מחדש את האהבה האלוהית לישראל, זה בזמן הגאולה. אז אומר בעל המצודות, אני לא מפחד בזמן הגאולה. הנה, זאת עובדה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, לא שכח אותם. אהבה תאורה שבה הוא מתפשטת בלי מבושים אפילו. זה סוד הייחוד, כן? אני לא נכנס עכשיו לעניינים, אבל המבין יבין. ובזה אין חשש שיערערו את האהבה. והזר הקרב יומת. מי שנכנס באהבה הזאת הולך למות. הוא סתם מתחייב בנפשו, הוא נכנס לסכנה. ולכן לא שייך להשביע את אומות העולם. כך אומר בעל המצדות, הזבעתי אתכם זה רק בגלות. כשאתה חוזר לגאולה, אין. אין הזבעתי אתכם, לא צריך כבר. אם כן, רש"י מחייב השבועה בכל הזמנים. גם בזמן השלמות. לעומתו, למה? כי רש"י סובר שזה שלנו. זה החשש מאיתנו. לעומתו, בעל המצדות אינו מדבר על השבעת האומות, אלא רק בזמן חוסר שלמות, שזה בעצם כי יש דאגה מלמעלה. וכתוב בספרים הקדושים שזה מה שקרה בהתחלה בגלות מצרים. שראו מצרים את גודל האהבה בין הקדוש ברוך הוא בישראל בעשר המכות. תשימו לב מה קורה שם. המצרי שם במשך שנה שלמה, פותח את החלון בבוקר, רואה מכות, כל חודש מכה. הוא לא מבין. הוא הולך ברחוב, הוא רואה שמצרי מקבל מכה, ויהודי שם, ישראל, שמח, שקט, אין שום דבר. מנסה לבלבל לו את הכוסות במסעדה, הכוס של היהודי חוזרת להיות מים, הכוס של המצרית הפכה להיות דם. יש פה סלקציה. הקדוש ברוך הוא אוהב את העם הזה באמת בצורה מיוחדת. שנעשה בירור מוחלט בינם לבין מצרים, זה מה שראו. אז מה רצו לעשות המצרים? זה קנאה גדולה. ורצו לערער באהבת הקדוש ברוך הוא לישראל בכוח קליפתם. כלומר, רצו למשוך את האורות של הקדוש ברוך הוא אל מי? אליהם. לכן הם בנו את כל מה שבנו במצרים, וכל החוכמה הזאת זה למשוך את האורות. כלומר, הקדוש ברוך הוא, אל תיתן לאישה שלך, בוא תיתן לי. כן, זה כמו אישה זונה, חזה שלום, שנכנסת, זה מצרים, ערבת הארץ, שנכנסת כדי לקחת את הבעל מהאישה האמיתית. זה הקליפה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? והשם נלחם כדי למנוע זאת. כך אומר בעל המצודות. וכשנחתלו בזה, ניסו לערער באהבת ישראל אליו. אז הם ראו שזה לא עובד. ממעלה למטה. מה הם עשו מצרים? בוא נעשה להפך. לא ניקח את הקדוש ברוך הוא. את מי ניקח? את עם ישראל. הם או לוקחים אותו, או לוקחים אותה. הנה? וזה מה שקרה כאן. על ידי רדיפתם את ישראל ביציאת מצרים, מה הם עושים? אחרי שבני ישראל יוצאים ממצרים, מצרים רוצים אחריהם, עם מה? עם כסף וזהב. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותך, אבל אתה עוזב אותו, למה? כי אתה נשאר עדיין בחוץ לארץ בגלל הכסף. אתה חוזר למצרים בגלל הכסף. זאת הבעיה פה. ובהצעות של תמורות כסף וזהב, עד שהכסף נופל. ואז אתה מבין שבעצם לא היה שווה. ואתה צריך לחכות עכשיו בתור כדי להירשם לעלייה של קטין חוזר. כסף וזהב כדי להסיט את ליבה מהקדוש ברוך הוא. וימתחו לאהבות אחרות. אז נגיד שגם הגעת לפה, גם כאן מספיחה אותה קליפה, בצורה אחרת, יותר דקה. של מה? של תמורות, של תענוגים, אבל חיצוניים, לא קשורים לקדושה. אתה מתבלבל, אתה עוזב את קוצה בריחו, אתה עוזב את האור ונמשך לכל מיני דברים אחרים, זה עדין מאוד. אבל לאט לאט זה מושך אותך. ובאמת, התחילו לחשוש וכמעט נכנס בהם הספק. ואז בא העצה של גילוי שכינה. מה הקדוש ברוך הוא עשה? כדי לא לעזוב אותם ליפול למלכודת, גם הוא דואג לזה. גם הוא נלחם כדי לשמור את האהובה שלו. והקדוש ברוך הוא העלה את ישראל למעלה כזאת, שהיו מקבלים אור החסד בלי לבושים של קודנות אור. הביא אותם למדרגה אחת, מתי בקריאת ים סוף. והראה להם את האהבה שלו. וזה מנע ממצרים מלהטיל בהם הזוהמה. ולא יכלו עוד לערער אהבתם. ולכן אמרו ישראל שירה. מתי אמרו שירה? דווקא באותו זמן של קריאת ים סוף. כי רק אז העירו בהם המידות הקדושות בקדושה, בלי שום מסך וכיסוי, כמו שיהיה לעתיד לבוא, שכל המידות תהיינה בלי שום מסך של רע. וזה בא דרשת חז"ל, אז ישיר משה. שר לא נאמר, אלא ישיר, בלשון עתיד. בזכות המדרגה הזאת שמבטלת את כל המסכים שמפרידים. באותו כיוון, פירש הפני יהושע בגמרא, בכתובות קוף י' א', את הפסוק אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתכפת. כלומר, הפסוק שלנו בשיר השירים. עכשיו, עד עכשיו בנינו ציור על רש"י והמסודות מי יכול לעזוב את מי. אז השבעתי אתכם, יש כאן מנגנון של שמירה, בואו נזהר, נשמור את הקשר הזה. אבל אומות העולם, אם הן רוצות כל כך הרבה לגנוב אותו או אותנו, מאיפה זה נובע? למה זה נובע? ממה זה בא? מה הן מחפשות אומות העולם? הרי זה לא סתם, הן קמות בבוקר אומות העולם ואומרות אנחנו רוצים לעשות רע לעם ישראל. זאת אומרת, בוא נמשיך קצת יותר עמוק, לקבל את האור, נכון? כלומר, יש להם חיסרון של גאולה, יש להם חיסרון של אור. אומות העולם מרגישות בתת מודע, באינסטינקט הפנימי שלהם, שהן לא נגאלות, שהן בחומר, בלכלוך, בבוס, והן רוצות לצאת מהבוס, גם כן לגאולה, אבל אין להם אור. בוודאי שמגיע להם. הבעיה זה שאנחנו לא יודעים לתת את האור הזה. כי אמרתי בתחילת השיעור שעם ישראל צריך להיות עצינו. תראו מה אומר פה הפני יהושע. שתהיה פקידה גמורה לעתיד, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יהיה בחיבור עם עם ישראל לעתיד לבוא, שאז ישובו כלי השרת מבבל. מה זה כלי השרת מבבל? כלומר, כל החלקים של עם ישראל, לא רק של המקדש עצמו, יחזרו, כל אחד עם הכלים שלו, יחזרו לארץ ישראל מהמקומות שהיינו גרים שם בגלות, גם השבטים, וישראל יסובו לאדמתם, תראו מה הוא אומר, שזה הזמן שלנו, אף פעם לא הייתה עלייה כזאת. אז מה הוא ממשיך? אשא דעתי שפיר, שאם יגלו לאומות טעמי המצוות וסתרי תורה, אוי ואבוי. תראו מה אומר הפני יהושע. כשעם ישראל יתחיל לגלות לאומות העולם את הסודות של התורה, יעירו את האהבה, אז תתעורר האהבה, שידעו כל הגויים שאהבה גמורה וחיבה יתרה יש בין ישראל למקום. למה? כי אם אתם יודעים סודות כאלה, וזה באמת מה שכתוב בתורה שלכם, אנחנו חשבנו שזה סתם. מה דודך מדוד היפה בנשים? מה יש לכם יותר מאיתנו? כשעם ישראל מתחיל לגלות את הקשר הפנימי האינטימי הזה בסודות התורה, אז הרבה אנשים יגידו לכם, אסור. נכון? בסדר? אז הקב"ה הוא מצא כביש עוקף. אינטרנט. אתה נותן סיור, אתה לא יודע מי פותח. ויש לך איזה קוס משם באפריקה, שחורה שלומד קבלה כל בוקר. ואיזה סיור שהוא פותח אצל הרב פלוני. נכון? מעניין. מפחיד. לאן זה הולך כל האור הזה? אומר פה הפני יהושע, זה מה שמגלה שעם ישראל הם בעלי החוכמה בעולם. כלומר, זה נותן כבוד לקדוש ברוך הוא וליחס שלו עם עם ישראל למצב הזה. שנתן להם התורה לצרף אותם. הם רואים, אומרים, אתם יודעים מה זה העם הזה? שמעתם פעם שיעור תורה? מה שאומר זה, שאתם חושבים שהוא גדול. איזה סטיות הוא אומר. כן, אני לא רוצה להגיד את השם. אתם רואים אותו בטלוויזיה, כולם מסתכלים עליו כמו איזה לא יודע מה. מה הוא אומר להם? כן, אתם חייבים לאהוב את השני. אלה שיעורים גדולים, וכולם מתחדים, מנסים. כל שיעור תורה של אחד מהחכמים פה בארץ ישראל, זה מיליון יותר פנימי. אז הם לא מסוגלים להבין את זה. ברגע שהתורה הזאת תתגלה אצל אומות העולם, הם ידעו, בוינה, בוינה, אלה חכמים, איפה הם היו עד עכשיו? לא ראינו אותם, מה אתה מביא לי כל מיני קטנים כאלה באמצע. זה הגדולים. כדכתיב אמרת השם צרופה. הוא ממשיך הפני יהושע, ובהתוודה להם טעמי סתרי תורה. כלומר, כשנלמד את הגויים טעמים של סתרי תורה, נתברר להם שלמות העניין. הם יבינו. כמה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל דבוקים. זה מה שימנע מהם להיכנס באמצע. הם יגידו, אנחנו לא ברמה, סליחה, תודה, זה לא שלנו. הבנו שאתם הבנים, באמת. ולא יסתעבדו עוד בישראל, יפסיקו לעשות לנו צרות. תראו מה כתוב פה. תראו מה כתוב פה. מתי יפסיקו הצרות על עם ישראל? כשהעם ישראל יגלה את סודות התורה לאומות העולם. זה מה שאנחנו עובדים, מה שאמרתי. זאת העבודה. זאת העבודה, בגלל זה אנחנו עובדים, בדיוק. ולכך הצביעם הקדוש ברוך הוא ממשיך. זאת השבועה. שלא יאירו עד שתכפז. מה זה שלא יאירו עד שתכפז? שיגיע זמן הגאולה ונגלה כבוד השם אל כל בשר. שהקדוש ברוך הוא יתגלה לא רק לעם ישראל, אבל דרך עם ישראל לכל בשר. בשר זה חומר, כן? כל חפץ. ואז יהפוך לכל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם המיוחד. כך נראה לי. ככה הוא אומר. תשימו לב לאיזה סוד יש כאן, זה פצצה. אומנם מפחידה מאוד, כי כולם מגיעים אותם מתאמים בזהר, אבל כנראה שכבר יהיה הכביש העוקף הזה, הנקרא אינטרנט, בשמו הלועזי, כן, עושה את העבודה במקום שיש פחד גדול. ואותם רבנים שפוחדים שהתורה שלהם תצא החוצה, גם הם מדברים באינטרנט ואנשים אחרים רואים ולומדים. זאת אומרת שכאן יש לנו את הפתרון, מתי אומות העולם יתחילו לכבד באמת את עם ישראל, שעם ישראל יגלה את האור האלוהי שנמצא בו.